אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שקורה עם שירי לברי.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורה, תוכנית הספרות של סוף השבוע, על הספרים שקוראים עכשיו והספרים שכדאי לקרוא. איתי היום בצוות התוכנית איתי סופרין על ההפקה, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. כמו בכל שבוע, מבט אל רשימות רבי המחר. בתחום ספרי הפרוזה ברשימה של סטימצקי פותחים אותו בשלושת המקומות הראשונים. המטופלת השקטה של אלכס מיכאלידס, שניים שניים של ניקולס ספארקס, ומה יש לאהוב בדורון של מרב הלפרין שהתרחה כאן ממש בשבוע שעבר. בצומת ספרים, שלושת המקומות הראשונים בתחום ספרי הפרוזה הם אישה מעבר לים של שרית ישי לוי, בוי של אורלי סיגל שזה ספר חדש ברשימה, קובץ של נובלות על מערכות יחסים, הורים ילדים, גברים נשים, סודות. שקרים, זה בוי של אורלי סיגל חדש ברשימה, וגם במקום השלישי בצומת הכל בגלל רוזי של גרם סימסיון. ברשימה של חנויות הפרטיות פותחת אותה נטליה גינסבורג עם המידות הקטנות, שזה אוסף של מסות אישיות, ואנחנו נדבר עליו כאן בהמשך התוכנית. בתחום ספרי הפרוזה כאמור, חדשים ברשימה הם בוי של אורלי סיגל, הבעל של שתינו, שזה ספר מותחן של שתי נשים שכתבו אותו, גריר הנדריקס ושרה פקנן, וזה מותחן לכאורה משולש רומנטי, אבל יש הרבה מאוד תפניות בעלילה. ועוד ספר מתח חדש ברשימה זה להרוג את האחד של קואזאקי טקאנו, שהוא סופר יפני אמריקני שבעצם כתב רומן גם עכשווי עם טוויסטים עתידניים על אדם שהולך לאפריקה כדי להציל את ביטחון האומה. הוא מגלה שם כל מיני אנשים עם כוחות על, זה להרוג את האחד, קואזאקי טקאנו היפני אמריקני. בתחום ספרי העיון בתומת ספרים, טיוטה של אושר מאת נועם חורב, לדבר עם זרים של מלקום גלדוול. ברשימה של סטימצקי אפשר למצוא את חוכמת האדישות, גישה בלתי צפויה להצלחה בחיים של מרק מנסון, אנחנו נדבר עליו כאן בהמשך התוכנית, ואיך לגדל לילדים מאושרים שתיים, הדרך למעלה של ויטלי בוצ'צקי. עוד חדש ברשימה בתחום ספרי עיון הוא ספר שכתב ג'יל מרגו על איש העסקים פרנק לאווי, פורץ גבולות, מסע החיים של פרנק לאווי, כך נקרא הספר, על איש העסקים והפילונטרופ היהודי בן ה-88, אחד מעשירי אוסטרליה, בעל חברת מרכזי הקניות ווסטפילד. זה סיפור על פליט יהודי שנעשה למיליארדר, נער שמשפחתו שרדה את השואה, הוא הגיע לאוסטרליה וגם עלה לישראל, וזה סיפור חייו. היום בתוכנית אנחנו נדבר כאמור על חוכמת האדישות של מרק מנסון, ספר עזרה עצמית אבל בהפוך על הפוך, על המידות הקטנות נדבר, ספר המסות של הסופרת האיטלקיה הנפלאה נטליה גינסבורג, נדבר על אלוהים והמפץ הגדול, ספר שכתב הפרופסור דניאל חנן מט שמיישב בין תיאוריות מדעיות לתיאוריות דתיות, ונשוחח לסיום גם עם המשורר והסופר בנימין שבילי שמפרסם כעת ספר חדש, נהר הפו, כך הוא נקרא, זה פרוזה לירית, ויוקדש לו אירוע בשבוע הבא בעונת הספרות בבית אביחי. אנחנו פותחים עם המידות הקטנות, ספרה של נטליה גינסבורג שראה אור לאחרונה בהוצאת 9 נשמות, מסות אישיות, מעין יומן הגיגים מלא במחשבות פילוסופיות וספרותיות על החיים, אנשים, חברים, ערים שהיא הייתה בהן, מקצוע, סופרת, היותה אם, היותה אישה, ובעיקר מחשבות על בני אדם. נאמר עכשיו שלום לסופר ולמתרגם האיטלקית, יונתן פיין. שלום יונתן.
שלום, צהריים טובים.
נטליה גינסבורג חדש בעברית, זאת חגיגה גדולה, ויש משהו מרגש ומהפנט בכתיבה שלה. בוודאי הסיפור הראשון, המסע הראשונה בקובץ, שאגב, נאמר, ערך אותו איטלו קולווינו, הסופר האיטלקי הנודע, בספרו הערים הסמויות מאין עסקנו לפני כמה וכמה שבועות כאן בתוכנית. אז איטלו קלווינו כנראה לא בלי סיבה בחר בפתיח במסע חורף באברוצו, שזה הזמן שנטליה גינצבורג בילתה עם בעלה וילדיה בכפר בדרום איטליה בזמן המלחמה.
נכון.
אליו הם נמלטו.
כן, זה הקטע שפותח את הקובץ. מאחורי הקלעים של הקובץ, במקור האיטלקי, יש תכתובת ענפה בין גינצבורג לקלווינו, עם מה כדאי לפתוח, עם האם בסדר כרונולוגי, או אולי דווקא עם הקטעים הכי טובים, והם החליטו באמת לפתוח עם הקטע הזה, כי בעיניהם הוא מייצג משהו מהכתיבה שלה, וגם בעיניי זאת המסע אולי הכי יפה בספר, כי היא מתארת שם בצורה מאוד פרטנית, אבל גם הומניסטית ורחבה יותר את החיים בגלות בדרום. הם הוגלו מרומא כדיסידנטים פוליטיים בימי המשטר הפשיסטי, וזאת באמת מסע מאוד יפה שמראה איך האישי נוגע בפוליטי.
היא כותבת כל כך יפה, כי אם בבת אחת אתה הולך בעקבותיה ונכנס לכפר הזה באברוצו, היא כותבת, יש רק שתי עונות, קיץ וחורף. האביב מושלג והרוחות משתוללות בו כמו בחורף, והסתיו חם וצלול כמו הקיץ. ואז היא מתארת את הבתים ואת התושבים ואת השגעונות של התושבים ואת היותם בגלות, כי הם שייכים ולא שייכים. בימים טובים הם אוהבים שם את התושבים בסביבה. אז היא מתארת את הדמויות ואנחנו נכנסים איתה לתוך האווירה הזאת, ואתה כל הזמן מרגיש את הנושא הזה של הגלות, שהיא לא בבית.
נכון, כן. גם יש מסורת ענפה בספרות האיטלקית של תיאור הדרום, הווריזם או מה שנקרא, מלשון המילה אמת. אז היא משתייכת, בואי נאמר, לרצף של סופרים שתיארו את כפרי הדרום, על השפה המיוחדת שלהם, על הדתיות המאוד גדולה, הקתולית, אבל היא גם בהחלט מחדשת, כי היא נמצאת שם בעצמה בתוך הקשר פוליטי מאוד מסוים. היא באמת מתארת מאוד יפה איך שואלים אותם בתור המומחים הגדולים, מתי תיגמר כבר המלחמה. היא מעידה בעצמה שככל שהמלחמה מתקרבת לסיומה, ככה היא מתקרבת הביתה, קווי הדואר נפתחים פתאום, ואפילו השלג יורד, ואפשר כבר לראות מרחוק את הבית. אז זה באמת הוא מאוד עשיר של תקופת חיים.
הם גם הזוג המשכיל, אז בגלל זה כולם נושאים אליהם עיניים, ובאים להתייעץ עם בעלה הפרופסור, שזה לאונה גינצבורג, היסטוריון ממוצא רוסי, וככה עולים אליהם לרגל לשאול את כל השאלות שאתה מתאר. עכשיו, נטליה גינצבורג כתבה בצורה מאוד, איך להגיד, מינימליזם מדויק כזה, אבל בכל זאת, בתוך המינימליזם המדויק, שאגב, היא מספרת אחר כך גם למה היא כותבת כמו שהיא כותבת, ניגע בזה בהמשך, יש עוצמות של רגש שמוחזקות שם ועצורות שם, ואתה מדבר על איזשהו יסוד סנטימנטלי גם בכתיבה המסעית שלה.
כן, ואם הייתי צריך לנקוב בייחוד של הכתיבה המסעית שלה, הייתי מצביע על הנקודה הזאת של הסנטימנטליות, שזה כלי מסוכן, הייתי אומר, לסופרת, לסופר בכלל.
למה מסוכן?
כלומר, אני אישית, אולי בתור גבר, כמי שגדל על סיינפלד, מגלה חשדנות לחשיפה ישירה וכל כך מפורשת של רגשות. אבל אצלה זה עובד, זה היופי, שיש שם, יש שם את הפנייה הזאת לרגש, אבל באופן כזה שגורם לך להתאהב פחות או יותר. גם הבן שלה, אגב, מאיר שהיא סופרת סנטימנטלית, הוא אומר את זה באיזה שמת ביקורת, אבל במסות האלה זה עובד, וזה הספר היפה ביותר שלה. ובאמת בהרבה מהן יש תיאור, כמו שאת אומרת, מאוד ענייני, מאוד matter of fact, מה שנקרא, של החיים שם, או של ההפיכה שלה לסופרת, ופתאום יש איזו הפלגה סנטימנטלית, לפעמים לקראת הסוף, שפתאום אתה מבין את המעמד הרגשי ואת העוצמות שרוכשות.
למשל, בסיפור הראשון הזה, יונתן, שאתה גם תרגמת אותו, ובכוונה עשית שם איזה מין טריק או הוספה שלך לעברית, כן, מהאיטלקית, כדי אולי באמת להברר או לתת מקום לסנטימנטליות הזאת שלה. כי היא כותבת על החורף הזה שהיא מבלה עם בעלה ושני הילדים הקטנים בבית, הקר, ואיך היא מוציאה אותם לטיולים בשלג, למרות שכל השכנים אומרים לה, מה פתאום הם התקררו.
את השתגעת.
כן, ועל הביחד הזה שלהם, וכשהם כל הזמן ככה חסר להם החיים בעיר הגדולה, כן, והחברים שלהם, והיא בעצם מאושרת בלי לדעת שהיא מאושרת, כי היא כותבת את זה בסוף, ואולי אתה תקרא את זה, וגם קצת תספר איך תרגמת, איך בחרת לתרגם את הפסקה, נגיד הלפני האחרונה. היא כותבת, יש חדגוניות אחידה בגורלם של כל בני האדם.
כן, זה הולך פחות או יותר כן. כך. ישנה אחדות חדגונית בגורלם של כל בני האדם. חיינו מתנהלים על פי חוקים עתיקי יומין ובלתי ניתנים לשינוי. נשמעים למקצב עתיק אחד. החלומות שלנו אינם מתגשמים לעולם, וברגע שהם מתנפצים, אנו מבינים כהרף עין שרגעי האושר הגדולים ביותר אינם מצויים במציאות שחווינו. וברגע שאותם חלומות מתנפצים, אנו מתמלאים געגועים לימים שבהם הם פיעמו בקרבנו. ותוך כדי התנועה בשרשרת התקוות והגעגועים הזאת, עוברים עלינו החיים.
כי היא מספרת אז... בדיוק בפסקה שלאחר מכן, איך החורף הזה באברוצו הסתיים בכך שהם עברו לרומא, ואז בעלה לאונה נמסר לגסטאפו ועונה שם, ובסופו של דבר מת בגיל 34.
בדיוק המשחק.
זה דבר ששבר אותה, חילק את חייה לשניים.
זה בדיוק המשחק בין הפסגה הסנטימנטלית, שוב, אפשר לקרוא לה סנטימנטלית, אפשר לקרוא לה אימפתוס, אפשר לקרוא לה עזת מבע, אבל כך או כך יש פה הפלגה לאיזו פסגה מהטקסט שעכשיו, שזה אתה הקראתי, ומשם אחר כך היא באמת מתארת ביובש. בעלי מת בכלא וכך וכך. לי קרה ככה וככה, ולא ידעתי שזו תקופה יפה בחיי. אז התרגום, אם להתייחס לרגע למלאכת התרגום, להעברה של הדבר הזה מאיטלקית לעברית, יש בו משהו מאתגר, כי האיטלקית אין לה בעיה להכיל משפט של 5 שורות, 6 שורות, 7 שורות, עם קטעים משועבדים ונקודות פסיקים כאלה מנוקדות בשפע, אז העברית לא כל כך סובלת לזה, אז צריך קצת יותר לדחוס את הטקסט מצד אחד ולפצות על כך במקומות אחרים, וגם מבחינת המקצב, זה ידוע מן המפורסמות שהאיטלקית היא מאוד מוזיקלית, והעברית היא מה שמכונה השפה של ההיינון, שפת היום-יום, שאין לה עבר מספיק עשיר כשפה דיבורית על פני מאות שנים. אז גם כאן, המקצב העתיק האחד הזה באיטלקית הוא מאוד טבעי, ובעברית היה צריך לשחק איתו קצת, ונותר לי רק לקוות שזה עבד.
בקריאה שלי זה עבד ביותר. יונתן, הסיפור שעוקב אחר כך, המסע שעוקבת אחר כך, נקראת נעליים בלויות, ושם היא מספרת איך בזמן המלחמה היא גרה עם אישה שותפה לדירה, והיו לה רק זוג נעליים אחד שהתבלה מאוד והיא התמידה ללכת איתו, אף על פי שאימא שלה אהבה מאוד נעליים, והיא באה מבית כזה מאוד מטופח, אבל הנעליים הפכו לאיזה מין סימן אבלות כזה, שמזכיר לה כל הזמן את המלחמה, והיא גם מתארת את השותפה שלה, שהלכה בנעליים בלויות, והיא אומרת, גם אחרי זה, תמיד, גם עכשיו אני נועלת תמיד נעליים בלויות, כי אני זוכרת היטב את הזוג ההוא. זאת אומרת, המלחמה הזאת, האובדן בבת אחת של החיים הקודמים שלך, הולכים איתה לכל מקום דרך הנעליים הבלויות.
כן, אחד המוטיבים שחוזרים בקובץ הזה, הוא שמי שחווה את המלחמה, לא יחזור לחיי שגרה בשום אופן. הוא לא יחזור להבין את המונח משטרה כמשהו שאמור להגן עליך, גם אם זה המצב החדש, כי הוא כבר חווה מה זה משטרה שרודפת אחריך כפעיל פוליטי. וגם נעליים, מי שהלך ברומא בלי נעליים, או נעליים בלויות באמת, למרות שהוא בא ממשפחה של נועלי נעליים יציבות, הוא כבר יבין שאין בכך טעם במידה רבה, שאפשר לחיות בלי זה. אז היא באמת מסמנת כאן את הנעל כאיזשהו שריד או רכיב של המלחמה שממשיכה לשאת איתה גם לאחר מכן.
ואז היא כותבת על השנים שהם עשו בלונדון, הקודרת והדיכאונית, ואחר כך היא מדברת על, בקטע מאוד יפה, נראה לי אוטוביוגרפי, עליו ועליה, כן, על הזוג, שהוא אדם, היא מתארת אותו אדם מאוד מוצלח ועשיר ברוחו, והיא אומרת, אני לא טובה בללמוד ולא טובה בלכתוב מסות. כל מה שאני יודעת לעשות בחיים זה לכתוב סיפורים. כי רק בסיפורים שהיא כותבת, כך היא אומרת, היא מרגישה שהיא במולדת שלה. בכל שאר סוגי הכתיבה ושאר בילויי החיים, כן, היא מרגישה בגלות.
בהחלט, זה קטע מאוד מצלח בעיניי, כי קודם כל הוא באמת מעביר חוויית חיים שלמה בכמה עמודים, וגם המבנה שלו מעניין. בהתחלה זה היה מעט מטריד כמתרגם לפחות הסימטריה הזאת, הוא והיא, הוא והיא, הוא והיא, הוא ואני, כלומר, אבל מה שיפה זה שהיא בונה איזשהו מבנה, ואז היא גם לא מהססת לשנות אותו. כלומר, בהתחלה אתה קורא את זה, ואתה חושב שיש כאן תיאור רומנטי, חומל, אוהב של הבעל המוצלח לעומתה, אבל פתאום, מתוך המסגרת הזאת, שהיא כמעט מדיטטיבית, הייתי אומר, יש פה את הניגוד הוא ואני, לפחות 15-20 פעם, מתוך הניגוד זה פתאום צץ גם מקו אופי אחר של הבעל. פתאום הדברים משתנים, ומובן שזה לא מה שחשבת בהתחלה. אז מעבר לאותה אולי סנטימנטליות שתיארתי, והיכולת שלה להתמקד בפרטים ולצייר תמונה חמימה ונעימה, היא גם יודעת לתאר את האלימות שבתוך היחסים ואת הצדדים היותר אפלים, והיא לא נסה מהם.
כן.
אז אני לא אגיד מה קורה שם כדי לא לקרקל את חוויית הקריאה, אבל זו בהחלט מסע מוצלחת שמביאה זה לצד זה, את היפה ואת המכוער.
עכשיו, המסע אולי היותר ארוכה בקובץ נקראת המקצוע שלי, וזה ממש כמו ביוגרפיה מקוצרת של האבולוציה של הכתיבה שלה, איך היא הפכה לסופרת. היא מספרת איך היא כבר בתור נערה צעירה כתבה המון המון שירים וחשבה שהם נפלאים, ואחר כך היא חשבה שהם פחות נפלאים. ואז היא התחילה לחבר סיפורים בנוסח הספרים שהיא עצמה הייתה קוראת, על נשים וקרקרות וכל מיני אנשים עם זקן אדמוני, ואחר כך היא מספרת איך את הסיפור הראשון הרציני בחייה היא כתבה והבינה פתאום מה זה לבנות דמות אמינה, ואחר כך גם זה יש לה על זה ביקורת
ירד לתמיון, כן.
כן, ירד לתמיון, ואז היא נעשית אם, ואז היא אומרת רגע, האימהות שלי חשובה, היא משקיעה בילדים, היא לא יכולה בהם, היא אומרת אי אפשר לכתוב סיפורים טובים אם אתה לא כל כולך בתוכם, ואני רציתי לגדל את הילדים, ואז המוטיב הנשי הזה של להיות אם לקח את כל האנרגיה שלה, את כל האנרגיה הרוחנית שלה, ורק אחר כך היא חזרה לכתוב ככה כשהילדים קצת גדלו, ואז היא אומרת, כבר נעשיתי סופר, לא רציתי להיות סופר גבר, אלא הייתי מוכנה להיות סופרת אישה, כי אני כבר יודעת מה זה להיות אימא, יש לי חוכמה חדשה, אני כבר משוכללת יותר בכתיבה, וככה היא מגוללת ומגוללת, ופשוט כן. טקסט יפהפה על איך היא נעשתה לסופרת.
מה שמעניין כן. את במסע הזאת, רוב באמת סופרת קנונית כמוה יכולה הייתה להסתכל על זה כמו מחברת ביוגרפיות, כלומר אם רואים את הביוגרפיות של כל מיני מנהיגים ואנשים רמי מעלה, אז זה מין חשבון היסטורי, מי אמר למי, מה קרה, מתי שלחה את הספר הראשון, מה ענו לה, אבל היא לחלוטין נמנעת מזה, ויש כאן חוויה לא בגובה העיניים, אלא בגובה הלב הייתי אומר, והיא מעבירה אותנו בסרט החווייתית שלה, כלומר אנחנו כל הזמן בתודעה שלה שהולכת ומתקדמת עם הכתיבה, אין כאן איזה תיאור חיצוני של הדרך שהיא עשתה להצלחה או משהו כזה, אלא יש כאן
כניסה ממש לעולם הפנימי שלה.
בדיוק.
ככה יונתן היא כתבה.
ואתה מהציטה הראשונה, וגם יש שם עצה שתיים מועילות, עושים במלאכה לכותבים, אז זה בהחלט מסע שמי ש...
נכון, מי שרוצה לכתוב כדאי שיקרא אותה, היא כותבת, הוא באופן עקיף ומסתורי, הרגשתי שאנשים יודעות על ילדיהן דברים שהגברים לא יכולים לדעת. כתבתי את הסיפור במהירות רבה, כאילו אני חוששת שהוא יברח. קראתי לו רומן, אבל לא בטוח שזה מה שהוא היה באמת. עד כה הזדמן לי לכתוב במהירות ובקצרה. בשלב מסוים נדמה היה לי שאני מבינה מדוע. אחי גדולים ממני בחמש שנים, וכשהייתי קטנה ודיברתי ליד השולחן, אמרו לי תמיד לשתוק. כך התרגלתי לדבר מהר מהר, בקיצור נמרץ, ותוך כדי שימוש במספר המילים המועט ביותר שאפשר, מתוך חשש תמידי שיפסיקו להקשיב לי סביב השולחן וימשיכו לדבר ביניהם. ייתכן שההסבר נשמע טיפשי, אבל כך באמת היה. וככה זה מין מפתח לכתיבה של נטליה גינסבורג. כן. איך היא כותבת את הדיוק ואת התמציתיות הזאת, אבל עם כל כך הרבה עוצמות רגש שעצורות בפנים, ולקראת הסוף יונתן מופיע גם מסע שהיא ממש מדברת על, מתכתבת עם השם, המידות הקטנות, היא אומרת צריך לחנך את ילדינו לערכים נעלים, גדולים, לא למידות קטנות, של לדעת להסתדר וככה, אלא באמת באמת להיות אנשים טובים ואנושיים, וללכת בגדול כשאנחנו מחנכים את ילדינו.
כן, זה באמת, זאת המסע הארוכה, וגם האחרונה, אגב, מבחינת הרצף, לא רק בהופעה שלה בקובץ, אלא גם שנכתבה סביב 1960, ובאמת השם מעורר הרבה בלבול, כי היא לא משבחת את המידות הקטנות, אלא להפך, בדיוק כמו שאת אומרת, קוראת לנו את Rise to Occasion, ולדבוק ולהנחיל לילדינו את המידות הגדולות, כלומר, המידות במובן של וירצ'ו, של סגולה.
לא לחסכנות, אלא לנדיבות ולאדישות כלפי כסף. לא לזהירות, אלא לאומץ ולבוז לסכנה.
כן, היא מייעצת למעשה לתת לילדים קטנים, לתת להם כסף, פורטות אולי, או כסף קטן, כדי שיוכלו לבזבז אותו בקלות ועל שטויות, כדי שיבינו שכסף הוא לא דבר קדוש, והוא דבר שככל שיש אותו למשפחה, היא גם מתייחסת למשפחות יותר עניות ויותר עשירות, שיש לה כללים אחרים עבורן, אבל באופן ממוצע היא אומרת שבאמת לתת לילדים כמה מטבעות, כדי שיקנו מה שהם רוצים, ובכלל ישכחו מזה, וארטל את הקדושה הזאת שלפעמים נוטים לייחס לכסף. אז גם בחובה כמעין מיכל דליות לשעתה, היא מחדשת חידושים מעניינים.
יונתן פיין, הסופר והמתרגם האיטלקית של המידות הקטנות, ספר מסות אישיות של נטליה גינסבורג, בהוצאת 9 נשמות, מומלץ מאוד. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה.
להתראות.
ביי.
חוכמת האדישות, ספר שכתב מרק מנסון בהוצאת אורעם, מדבר על ספר עזרה עצמית, אבל לא מהסוג שאנחנו מכירים, אלא ממש הפוך על הפוך. דווקא נתפס לצ'רלס בוקובסקי ולמה שכתב על קברו, אל תנסה, don't try. זאת אומרת, הבלוגר מרק מנסון אומר, זה בסדר להרגיש לא טוב. זה בסדר להרגיש לא טוב עם עצמך ולהיקשה לחיים רצופים קשיים ואתגרים. אנחנו צריכים קצת לגלות יותר אדישות, הוא ממש כותב על כריכת הספר, אנחנו אמנם רדיו, אבל אנחנו נגיד את זה, לא לשים זין, זה הדרך שלו להצלחה בחיים. נאמר עכשיו שלום לפסיכולוג אריק פלד, מנהל מרכז פתח למחשבה לשחרור ממחשבות שליליות ורגשות הרסניים. שלום אריק.
שלום, שלום, שלום.
אז אתה תומך בשחרור מחשבות שליליות ורגשות הרסניים, אבל הוא דווקא הולך, פותח, מספר על צ'רלס בוקובסקי, על השתיין הכרוני והלוזר הכרוני, שדווקא בגלל שהרפה מהחלום שלו להפוך לסופר בעל הכרה ולהתפרנס מכך, דווקא משום שהרפה התחילו לקרות לו דברים טובים. אז לפעמים צריך לקבל את עצמנו כמו שאנחנו, ולא לעבוד, אתה יודע, עם הקוגניציה, כמה אנחנו טובים, כמה אנחנו בסדר, פתוחים לקבל את השפע וכו וכו.
נכון, נכון. בעצם מה שהוא אומר, זה שיש כל כך הרבה דברים בחיים שאנחנו, מה שנקרא, אכפתיים לגביהם. נכון, אם עכשיו קורה משהו בפוליטיקה, ועם ביבי, ופה ושם, אנחנו לוקחים את זה ללב, אנחנו מתעצבנים, אנחנו מוצאים את האנרגיות שלנו. והוא אומר, בואו נתחיל להיות אדישים, לא אדישים לכל הדברים, אלא בואו נתחיל להיות אדישים לדברים השוליים והתפלים בחיים שלנו. ונשים בראש סדר עדיפויות את הדברים שחשובים לנו באמת. ושם כן נהיה אכפתים, ושם כן נהיה מוכנים לקבל קשיים.
אז איפה כן ואיפה לא, נגיד, דוגמה למה אפשר להפות?
משפחה, כן. משפחה, כן. אם יש לך איזו מטרה מסוימת בחיים, כן. אני חושב שהמדד לדבר הזה זה איפה יש לנו שליטה, ואיפה אין לנו שליטה. במקום שאין לי שליטה, כמו למשל מי יהיה ראש הממשלה, אני לא יכול לשים את האנרגיות שלי שם.
טוב, זה לא באמת מה שמדכא אותנו, אבל כשאין כסף ורוצים כסף וכולי, זה כן יכול לדכא.
נכון, נכון, אבל ומה אני יכול לעשות עכשיו? מה אני יכול לעשות ברגע זה?
אז זהו, אז הדרך שלו, היא לא אומרת בוא תעמוד מול המראה ותגיד אני מצליחן, אתה יודע, fake it till you make it, כמו כל המסורות של העזרה העצמית, אלא משהו קצת אחר. מה הוא מציע בעצם?
הוא מציע בעצם, קודם כל להבין, הוא אומר את זה מאוד יפה, שהחיים, הכאב והתסכול והקושי והכישלון, זה חלק מהותי מהם, זה משהו שאף פעם, אף פעם לא ישתנה. למה? כי בעצם האבולוציה, ממש מהבחינה הביולוגית, זה האינטרס שלה שיהיה לנו קשה, כי זה הדרך שבה אנחנו מתפתחים. סבל זה הדרך שבה אנשים מתפתחים בצורה הטובה ביותר והמהירה ביותר, ולכן זה חלק מובנה מהחיים, וזה שמוכרים לנו כל מיני אשליות, כאילו יום אחד אנחנו נהיה מאושרים, ונהיה לגמרי מאושרים, והכל יהיה טוב, מוכרים לנו אחד חלום שלא קיים, ושתיים חלום שאנחנו לא רוצים אותו, כי היום הזה שבו מה שנקרא אנחנו נהיה 100% מאושרים, זה יהיה היום שבו אנחנו נפסיק להתפתח, זה יהיה היום שבו אנחנו נתנוון, אנחנו לא רוצים בכלל את הדבר הזה.
אני מוצאת משהו מאוד בודהיסטי במה שהוא כותב, במובן נכון. הזה שהנחת היסוד שלו, כמובן דומה להנחת היסוד של הבודה, שהחיים הם דוקה, אי נחת וסבל אחד מתמשך, וצריך לקבל את זה שזה המצב, ולא לחשוב משהו אחר. ואולי ה-let go הזה שמדברים עליו בבודיזם, להרפות מהציפיות, כן, ומהקונסטרוקציות שאנחנו בונים, כן, על איך צריכים להיראות החיים, אולי זה גם הפתרון, ואני חושבת שעל זה הוא מדבר כשהוא אומר חוכמת האדישות.
נכון, נכון, אני חושב איך אמרת בהתחלה, לא לשים זין, הוא בעצם לוקח את הבודיזם ומנגיש אותו אולי בשפה הכי יומיומית, בוטה, של אנשים שפחות אולי מכירים או מתחברים לכל מיני תורות ומסורות רוחניות. הוא מביא את האמיתות האלה פשוט בדרך מאוד מאוד ישירה.
אז הוא למשל מדבר על התרבות שאנחנו חיים בה, של צריכה ושל רשתות חברתיות, שכל אחד, אתה יודע, מעלה פוסטים, היי תראו כמה החיים שלי מדליקים ומגניבים, וכמה אנחנו יפים נכון. ורק מבלים, ורק מזמינים את המנות הכי מוצלחות במסעדה, ותראו איך הכל נראה יפה, וזה גורם לאנשים לפעמים להרגיש רע עם עצמם, והוא אומר, גם אם אתה מרגיש רע כמה דקות, זה בסדר. אבל מצד שני, אריק, איך כן מצד אחד מרפאים ומצד שני כן לא מבטרים ועושים צעד קדימה בחיים?
יש אמירה כזו של הרבי מלובביץ' שאני מאוד אוהב, שהוא אומר, אני תמיד שמח ואף פעם לא מרוצה. אני תמיד שמח ואף פעם לא מרוצה. ואנשים שומעים את זה וחווים פה סתירה. אבל בעצם אנחנו צריכים להבין שיש שני רבדים של החיים. יש את הרובד הפנימי. ברובד הפנימי, מי אני ומה אני שווה, זה לא משהו שתלוי בהישגים שלי, זה לא משהו שתלוי בהצלחה שלי, אם הילדים שלי מוצלחים, אם יש לי ככה וככה כסף, אם אני בריא או חולה, המהות הפנימית שלי היא תמיד שווה, היא תמיד ערכית, מעצם היותי אדם, מעצם היותי חי. אם אנחנו מוצאים בתוכנו את הגרעין הפנימי הזה, אז אנחנו תמיד שמחים. ומצד שני, בחיים עצמם, בפועל, אנחנו אף פעם לא מרוצים, אנחנו תמיד רוצים להתפתח. אנחנו רוצים להעמיק את מערכות היחסים שלנו ולהשיג קרבה. אנחנו כן רוצים יותר שפע גם בהיבט הכלכלי ובכל היבט אחר. אנחנו רוצים מימוש עצמי. אבל אנחנו לא יכולים לחבר את זה אל מי שאנחנו ולהגיד לעצמי, אם לא הצלחתי, אז אני לא שווה, אז אני לא מספיק טוב, אז אני לא בסדר, אז יש איתי בעיות. וכך אנחנו בעצם פוגעים בדימוי העצמי שלנו.
מה שהוא בעצם מציע, זה כמו שאמרת קודם, לשים זין, טוב, זה כתוב על כריכת הספר, על מטרות ריקניות וחסרות משמעות, אבל כן לבחור את התחום, אחד או שניים, שהם הכי חשובים, ושם לשים את כל האנרגיה.
בדיוק, להתמקד. לכן כשהספר אומר, נקרא חוכמת האדישות, זה בעצם אומר, איפה אני אדיש ואיפה אני לא. זו הנקודה שאותה הוא מלמד. איפה כדאי לי להיות אדיש ואיפה לא. ואני שוב אומר, המקום הזה, הנקודה הזו, זה נקודת השליטה. איפה אני באמת יכול להשפיע, איפה אני באמת יכול לשנות, מה באמת חשוב לי. ולכל אחד זה יכול להיות משהו אחר. ואת כל השאר, כן, ללמוד להיות אדישים.
אריק, אתה כפסיכולוג, איזה כלים אתה לוקח מהספר הזה?
אני לוקח את ה... מאוד מאוד התחברתי למקום הזה שהוא אומר, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת בוודאות שום דבר. זה עוד אחד מהדברים שמוכרים לנו, שבעצם הידע כדאי לנו לדעת ולדעת כמה שיותר, ובעצם פה הוא אומר, המקום הזה של ענווה, המקום הזה של סימן שאלה, המקום הזה של לראות שהאנושות אף פעם לא ידע, וכמו שאנחנו ככה משתיקה צוחקים על איך אנשים חיו לפני 500 שנה, אז ככה עוד 500 שנה אנשים יצחקו עלינו, ואם אנחנו... אומרים, תראו, פעם חשבו שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ, והיום אנחנו נאורים. עוד 500 שנה יהיו אנשים שיסתכלו עלינו ויגידו, אלה הפרימיטיביים. אז אם אנחנו נתחיל לשים סימן שאלה על האמונות שלנו, על המחשבות שלנו, להבין שאנחנו לא יודעים הכל, זה מיד מרגיע את כל העניינים, מאפשר להכניס עוד זוויות ראייה.
כן, לדעת זה תמיד הצורך לשלוט, אז כן, וזה שוב, זה ה-let go הבודיסטי הזה, שלא חייבים לשלוט, לא חייבים לבלוט, לא חייבים להימלט מהסבל, אפשר פשוט להיות. וכמובן, כמו שהוא אומר, לבחור את הקרבות שלנו.
נכון.
חוכמת האדישות של מרק מנסון עכשיו בעברית, בהוצאת אורעם. אריק פלד, הפסיכולוג, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
להתראות.
יום טוב.
אלוהים והמפץ הגדול, ספר חדש בהוצאת ידיעות ספרים שכתב הפרופסור דניאל חנן מט בתרגומו של יגאל הרמלין מוריה. המפץ הגדול משמש מיתוס בריאה מדעי, מודרני, כך כותב הפרופסור מט. הוא החליף במידה רבה את סיפור הבריאה המקראי, לפחות בקרב מי שאיבדו את האמונה באלוהים. ואכן תיאוריית המפץ הגדול מספקת לתרבות שלנו סיפור בריאה עכשווי ומודרני, אבל יכול להיות שהמדע אמנם מעניק לנו קדמה בהרבה מאוד תחומים, אבל לא בדיוק עונה על שאלת משמעות החיים. אנחנו נאמר עכשיו שלום למחבר הספר, פרופסור דניאל חנן מט. שלום לך.
שלום.
דניאל, אתה כתבת את הספר הזה, שבעצם אתה מדבר על המפץ הגדול כסיפור בריאה, כמובן יש לו הוכחות מדעיות, אבל אתה מתחיל דווקא בשם שלו, ואתה כותב, לא היה שום פיצוץ, לא נשמעו קולות נפץ בתחילתו של היקום, כי ההתפשטות הזאת הייתה חלקה מאוד, והיא ממשיכה עד עצם היום הזה. בעצם השם שהוא ענק לתיאוריה המדעית, המפץ הגדול, הוא ענק לו דווקא על ידי אחד אלה שהתנגדו לה, כן? שסרב להאמין שליקום הייתה נקודת התחלה. ואז אתה באמת כותב על אלוהים ועל המפץ הגדול ועל הדיאלוג הזה בין שני תיאורי הבריאה, זה המקראי וזה המדעי.
כן, בעצם אני מתרכז לא במקרא עצמו, אלא בפירוש הקבלי לתורה.
אתה כותב גם הרבה על ההקבלה בין התיאוריות הקבליות, על פינוי המקום, כן, נכון. מתוך האינסוף, ועל שבירת הכלים. אז אולי תספר לנו מה בין שבירת הכלים לפי התיאוריה הקבלית ובין המפץ הגדול.
טוב, שבירת הכלים אנחנו מכירים קצת מקבלת הארי, כן, הוא מסביר שבהתחלה היה רק אינסוף, אבל הארי שאל את עצמו, אם יש רק אינסוף, אז איך יש מקום לעולם? אם הכל אלוהי, אם הכל ים אינסופי, איך אפשר שיהיה העולם בכלל? אז לפי הארי, לפני שהתחילה הבריאה, האל פינה מקום, פינה חלל בתוך עצמותו, ובתוך החלל הזה היה מקום בשביל העולם. אז התיאוריה המקבילה במדע קוראים לה שבירת הסימטריה. והם מסבירים שבהתחלה כל הכוחות הטבע הבסיסיים, כן, מה שאנחנו מכירים ככוח הכבידה, הכוח האלקטרומגנטי, ועוד שני כוחות, כל הכוחות האלה היו קשורים זה לזה. אבל כשהיקום התחיל להתפשט ולהתקרר, הכוחות השנים נבדלו זה מזה. אז קוראים לזה שבירת הסימטריה. היה איזו אחדות בתחילה, והאחדות הזו נשברה, וכל התוצאות של הבריאה היו יכולים להיות רק אחרי השבירה הזאת. אז גם לפי הקבלה וגם לפי המדע, היה שבירת האחדות הקדמונית כדי לאפשר את הבריאה בכלל.
עכשיו, מה שאתה כותב ומאוד מעניין על ההקבלה הזו, זה על כוח הכבידה, כן? שזה מין משהו שאנחנו מכירים מהמדע כמובן, על כוח הכבידה, אבל אתה אומר שכוח הכבידה דווקא מבטא איזושהי נטייה לאחדות חזרה של כל העצמים, כי כוח כבידה מושך אליו כוח כבידה של עצמים אחרים. כלומר, יש איזו כמיהה לאחדות שלנו, של התופעות, של העצמים פה בכדור הארץ, בגלל כוח הכבידה שמושך אלינו זה את זה, כן? את העצמים. ויש איזו מין נטייה טבעית לאחדות. ולאחדות הזו אתה קורא בפיך במילים שלך אלוהים.
כן, אני חושב שאלוהים הוא בעצם שם שאנחנו נותנים לאחדות של כל היש. תמיד מתארים את האל כמישהו שם למעלה שיושב, אבינו שבשמיים, שמדריך את הכל, שמחליט על הכל. אני חושב בעצם שכדאי לנו לדמיין מחדש את אלוהים. כי תמיד מתארים את האל כאילו הוא איזה בן אדם ענקי. ובמקום זה כדאי לחשוב לאלוהים כחיות. החיות החודרת את הכל, המחיה את הכל והמהווה את הכל.
באיזה מובן הוא אחדות? כשאתה אומר האלוהים הוא האחדות?
תראה, אנחנו בתפילת השמה, כן? התפילה הכי מפורסמת, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. במובן הפשוט של להגיד השם אחד, הוא שיש רק אל אחד. אבל המיסטיקנים, המקובלים והחסידים מסבירים שכשאנחנו אומרים שהשם הוא אחד, המובן העמוק יותר הוא שהשם הוא אחדות. שכל מה שנמצא בעולם קשור לחיות שבתוכו. ובעצם המדע אומר כמעט אותו הדבר. המדע אומר שכל מה שקיים, כל מה שהיה, הובר או יהיה, התחיל מנקודה מזרית, נקודה זערורית, שקוראים הנקודה הסינגולרית. אז הכל התחיל מנקודה אחת, קטנה עד אינסוף. ובעצם זה אומר לנו שכולנו קשורים זה לזה. כולנו התחלנו מאותה הנקודה. כל אחד הוא התגשמות מסוימת של אותה החיות הקדמונית.
גם המדע וגם הדרך הרוחנית מחפשים את המקור בעצם. כל התופעות של כל האנשים.
כן, אפילו שאנחנו מדמים את האל כאילו הוא שם מעלה בשמיים, אבל הפילוסוף וולטר אמר משהו מאוד יפה. הוא אמר, אם אלוהים ברא אותנו בצלמו, אני בהחלט החזרנו לו את הטובה. אז כאילו אנחנו יוצרים את אלוהים, אנחנו מדמים את אלוהים לפי קנה המידה שלנו.
כן.
וזה לא מספיק. כדאי במקום זה לחשוב על האלוהים כאינסוף. או לפעמים המקובלים משתמשים במונח יותר פרדוקסלי, עין, עין עם א', כן? א', י', נ'. אז מה זה אומר לכלול אלוהים עין? זה לא אומר שהוא לא קיים, זה אומר שיש איזה מקור אלוהי שהוא פורה ושופע, ויולד מתוכו אין ספור צורות חיים. ואנחנו יכולים להרגיש דרך מדיטציה, או דרך אהבה, או דרך טיול בטבע, שיש משהו יותר גדול שאנחנו קשורים אליו. איינשטיין אמר את זה גם, איינשטיין אמר שזה דילוז'ן, כן? דילוז'ן לחשוב שאנחנו נפרדים מהיקום. אנחנו חלק מהיקום, אנחנו חלק מאיזושהי אחדות עצומה.
כן.
ואיינשטיין אומר שתכלית הדעת, תכלית הדעת היא להראות לנו שאנחנו חלק מכוליות, מהכוליות הזאת.
ואתה, דניאל, אתה כותב בספר שאולי כדאי להחזיר את הפליאה ואת ההשתאות מהעולם, גם דרך המדע וגם דרך המסורות הקבליות, החסידיות ביהדות. אתה כותב ככה, למה השמיים כחולים? בין כל אורחי הגל השונים של האור הנראה שמגיע מהשמש, האור הכחול מתנודד בתדירות הגבוהה ביותר. לכן מולקולות האוויר באטמוספירה מפזרות את האור הכחול ביעילות מרבית. ומכיוון שמולקולות האוויר מחזירות את האור הכחול לכל הכיוונים, השמיים נראים כחולים. כל זה נשמע לי מופלא לאין ארוך מהאמונות של אנשי הסער הפורה העתיק ושל המקרא, בכך שהשמיים כחולים בשל המים המצויים למעלה. כלומר, התיאוריה המדעית הזאת על גלי האור, שהצבע הכחול הוא יותר מהיר מצבעים אחרים, נראה לך הרבה יותר מופלא מלהגיד שמיים ומים הפרידו, ולכן השמיים למעלה הם חלק מהמים למטה, ולכן הם כחולים. אז אתה קורא בעצם להחזיר את הפליאה וההשתאות מן העולם, ואולי גם את האהבה לעולם, ואולי גם את ההתגברות על יצר הרע. יש לך פרק שלם שאתה מקדיש לזה, כן, על איך מתמירים את יצר הרע לטוב ולאהבת העולם, דרך התיאוריות המדעיות ודרך התיאוריות הדתיות.
כן, אני חושב זה מאוד מעניין שלפעמים העובדות עצמן הן הכי נפלאות. כן, אנחנו חושבים שלפעמים אומרים שהמדע זה רק עובדתי, זה רק משמן. אבל אני חושב דרך המדע עצמו אפשר להתפלא. ובעצם מה שאנחנו חושבים שהוא רגיל, הוא מופלא. אם מבינים מה קורה מתחת לפני השטח.
אלוהים והמפץ הגדול, גילוי ההרמוניה שבין מדע לרוחניות. הפרופסור דניאל חננמט, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בבקשה, כל טוב.
להתראות. עונת הספרות בבית אביחי תיפתח בשבוע הבא, וביום שלישי בבית אביחי אירוע מיוחד לכבוד המשורר והסופר בנימין שבילי, גם בעקבות ספר חדש שנקרא נהר הפו בהוצאת אבן חושן. וגם נזכיר פה שבנימין שבילי זכה בפרס ניומן לשירה שיוענק לו בחודש הבא באוניברסיטה העברית. אז באירוע ביום שלישי הקרוב השתתפו אגי משאול, תמיר גרינדברג, גלעד מאירי, דוב אלבוים, אביחי קמחי וגם המוסיקאית הדרה לוין ארדי. ואנחנו נאמר עכשיו שלום בנימין שבילי, שלום לך.
אלן, שלום.
נהר הפו, פרוזה לירית, כמו שפרסמת גם בעבר, זה ספר שההקדשה שלו קצת משונה, כי בעמוד הראשון פוגשים מן הקדשה שכזאת. ישראל, או ישראל, נקודותיים, ורוחי נדבקת ברוחך, וגופי מת עם גופך, נשמתי נחה עם נשמתך. ואז שרה, עוד מעט נצא אל העיר ונביט במה שלא ראינו, כי אנחנו רוצים להביט במה שלא נוכל לראות. אבל למטה אתה כותב הערה, השלטון הנאצי הוסיף לתעודות הזהות את השם שרה כשם אמצעי לנשים יהודיות, ואת השם ישראל כשם אמצעי לגברים יהודים. ואתה כאילו מקדיש להם את הספר ומתכתב איתם גם לאורך כל הספר, עם ישראל ושרה, היהודים, האנונימים, ההם.
אמת ויציב. את צודקת.
איך התחיל הספר הזה, נער אפו? או המשיך, כי זה נראה ככה, כשהוא חלק מהזרימה הטבעית שלך, אתה משוטט במקומות, פה אתה משוטט באיטליה, בערים, אתה כותב את מה שאתה רואה, אתה פוגש אנשים, אתה פוגש שיקונים, אתה פוגש את הים, אתה פוגש את העננים למעלה, וכותב את זה.
נכון, אני זוכר שלא לפני הרבה מאוד זמן, התראיינת אותי על אמא שלנו חיה כאן.
כן, הספר על אמך.
בדיוק. עכשיו, זה הספר על האב.
נכון.
בעצם זה להשלים את שתי הדמויות המרכזיות בחיים שלנו, זאת אומרת, זה אבא ואמא. גם בספר על האמא, האמא היא לא רק אמא בשר ודם, אלא זה בכלל דמות האם הקוסמית, האם האוניברסלית.
האם הנוצרית הרבה פעמים מופיעה, ישו ומריה, כן, אתה מסתכל כן, על כל התמונות כן. והפסלים שלהם, ומזהה כן. את האמא בכל מקום בעצם.
כן, וכאן זה חשבון עם האבא.
וגם אותו אתה מזהה בכל מקום, כולל גיבורים של סרטי קולנוע איטלקיים ישנים.
בשני הספרים האלה, נכון, אבל פה זה חשבון עם האבא, והדמות של האב, האבא שלי, האבא שגידל אותי, והאבא זאת אומרת שממשיך לגדל אותי, זה האבא שלנו.
האבא שבשמיים, שדיברנו עליו עכשיו עם הספר הקודם.
האבא שיש לו כל כך הרבה כינויים, ו... יש גם כל כך הרבה דעות עליו, וזה לא כל כך פשוט לחיות בחוויה שהאבא לכן קיים. אבל... הוא אבא מורכב מאוד.
כן, אבל אתה אז... עוד לפני האבא המורכב מדבר על האבא הפרטי שלך. אתה כותב בהתחלה, היבטתי בטורקיז ובלשונות הירוק והחום. האדמה היא צו גדול, שוקע במים וצף. האבים הם כותנה רכה הממענת ליפול. ואתה עוד מדבר ואתה מספר על סרט של אנטוניוני שאתה רואה, כן? ואתה רואה שם סצנה על פועל שטיפס בסולם עד ראש המגדל, הביט מטה אל אהובתו שהחזיקה את בנה הקטן וקפץ. נער הייתי כשמיקלאנג'לו, אתה מתכוון לבמאי, אנטוניוני הראה לי איך זה קורה על המסך בקולנוע ארון. אבא נפל עם הראש למטה כמו בקלף טארות שמחזיק איש ביש מזל.
כן, תראי, קשה, כתבתי את זה, אבל אני לא יכול לפרש את זה.
אבל האבא שמופיע אבל שם בקולנוע נכון. רון, כן, בודק את הכרטיסים.
אבל האבא מופיע
הכרטיסים.
תוך כדי כך שאני נוחת.
כן.
אני נוחת, התיאור בהתחלה זה נחיתה כאילו מהאבא העליון לאבא שלמטה. מהשמיים לארץ. זאת אומרת, האבא של השמיים הוא בעייתי לא פחות מהאבא של הארץ. ועם ישראל ושרה הם בעצם הקורבנות. של, בצורה מאוד פשטנית אני אומר, קורבנות של העולם שהאבא שלו, שלנו, זאת אומרת, ברא לנו. ישראל ושרה הרי הם מייצגים את הקורבנות של השואה, והם הפכו לאפר. איתם אני מסתובב בעולם המערבי, באיטליה, במילאנו, טורינו וברגמו, ומנסה לברר לעצמי מה היחס שלי אל האבא. האבא שלי שהיה, האבא של דלטטה שהיה לוזר, ויחד עם זאת אני מאוד קשור אליו ואוהב אותו, והוא כבר מזמן לא בעולם הזה. אם יש עולם הבא, אז הוא אולי שם. והאבא הנוסף, שאני, זה נורא, צריך חוצפה גדולה מאוד, וצריך קרבה גדולה מאוד, וצריך אולי גם קצת טיפשות להגיד שהוא גם כן לוזר.
האבא גדול שם שבשמיים.
האבא גדול, כן, האבא גדול. מה, אני לא יכול... להתייחס אליו בדרך הלבוביציאנית, בשום פנים ואופן. אני, בשבילי האבא הוא גם ממשי, אני יכול לחוות אותו באופן אנושי מאוד. אני רוצה ככה לחוות אותו, וזה מפחיד נורא, וזה צריך אומץ, אבל אומץ גם מצורפת לאיזה מין קצת טיפשות, או תמימות, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, להתייחס אל האבא גם במובן המאוד מאוד ארצי. זאת אומרת, להוריד אותו ללמטה ולהעלות את אבא הלוזר שגידל אותי ללמעלה. וכל התנועה היא בעצם, היא גם באה אחרי הספר על האמא. האמא זה היה, האמא שלנו חיה כאן, וכאן זה נהר הפה, אבל לא ניקדתי את זה. אם תשימי לב...
אפשר לקרוא לזה גם נהר הפה, כן.
בדיוק. הרי כל הזמן, מה שאנחנו עושים עכשיו זה נהר הפה.
כן.
אנחנו מזרימים מים אחד לשני, בשיחה שלנו.
אגב, בנימין, גם פה אתה עושה את משחקי המילים, מפרק את העברית.
אל תקראי לזה משחקי מילים.
אז נקרא לזה פירוק והרכבה.
פירוק, הכל מפורק.
אב בא זה אבא, אתה חוצה את המילה הזאת לשניים, או שאתה לוקח מילה כמו פעמונים, פעם עונים, ולפעמים גם לא עונים. הפעמונים שאתה שומע, כן, בכנסיות שם, כשאתה מסתובב במילאנו.
כן. מה לעשות שאני נולדתי לשפה כל כך מופלאה, העברית, ההרמטית, שכל הזמן, אני לא הראשון ובטח לא האחרון, אנחנו גדלים בתוך עולם המדרש, שכל הזמן משחק עם עניין של מילים, אל תקרי חירות על הלוחות, חרות על הלוחות, קרי חירות על הלוחות, ואחר כך בקבלה ובמיסטיקה היהודית, העניין הזה של, של האותיות, אתה יכול, זאת אומרת, האותיות משתקפות בכל מיני מצבים נפשיים, זה יכול להיות פעם עונים ופעם לא עונים, זה יכול להיות, זאת אומרת, המילה היא בעצם הנפש של הבן אדם, היא לא סטטית, המילה היא משתנה, היא זורמת עם הנפש של הבן אדם, יכולה להיות במשמעות, כמו שמספרים על הבעל שם טוב, שהופך נגע לעונג. כן. מה דיבור הטוב של הבעל שם טוב? הרי נגע זה נגע. מה עשה הבעל שם טוב? הפך את הנגע, לעונג על ידי זה שהוא בעצם הפך את המילה למשהו שזורם, נהר הפה, כן? אתה רואה את המילים לפי המצב שלך, וזה מתאפשר בעברית, זה לא יכול להתאפשר באנגלית. וויבר לא יכול להיות משהו נוסף. כן. שפה... קדומה,
אז בתוך העברית.
רטית, עם היסטוריה ארוכה מאוד, כן. וזה לא משחק מילים, אלא זה פשוט, זה כמו להתפלל, זה כמו להגיע לספירה מסוימת.
אז הנה, ככה אתה כותב, אפרופו להתפלל, ליבי חייב להיפתח, כי קשה מאוד לדבר עליך, אבי. לא ידעתי איך לראותך כשהייתי בחושך, וגם לא כשהייתי באורך, שנאמר, ואלוהים ראה את האדם, אבל אדם לא ראה אותו, ואתה ממשיך וכותב, אבא שלי לא פתח כשהיה זקוק לעזרה, לא פתח סידור והתפלל. חבל, היה כדאי לו לעשות זאת, גם אם לא האמין, כדי להחזיק בפיגומים ולא ליפול לתהום. מותר היה לו לפתוח סידור ולומר, מודה אני לפניך על כל הצרות, כי אין מה לעשות בחיים האלה, חוץ מלקרוא או לכתוב.
כן.
אז נכון? אני אהבתי את המשפט הזה שמאוד מתאים לנו לרוח התוכנית. בנימין שבילי, אתה עם ספר חדש, נהר הפה, ואירוע בשבוע הבא בבית אביחי בירושלים. תודה רבה לך, בנימין.
תודה לך, שירי.
ושבת שלום. תודה לאיתי סופרין על ההפקה, לדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, כאן באולפן שירי לברי. שבת שלום.